חדר רביעי, בית מדרש אקטואלי עם אבי ממרן. שוב שלום אל המאזינים, לילה טוב, אנחנו כאן בכל חי, סדר רביעי, יום רביעי, ואנחנו הקדמנו את התוכנית שמתחילה מהשבוע, התחילה מהשבוע בשעה 10, כמדי שבוע בעזרת השם גם בשבועות הבאים, אז כך שאנחנו עכשיו בשעה השנייה כבר, ולאלה שלא יודעים שהתחלנו, הקדמנו השבוע, אנחנו עושים ממש בדקה חזרה קצרה לנושא שאותה אנחנו מנסים ללמוד היום ביחד. אנחנו מדברים על נושא הפרנסה והצגנו פה שורה ארוכה של שאלות, כמה חובת השתדלות יש לאדם בנושא הפרנסה? האם מספיק לעבוד שעה ביום וזה כבר יוצא ידי חובת השתדלות? האם צריך לעבוד יותר? האם צריך ללמוד מקצוע, להשקיע כסף בלימודים כדי להתפרנס אחרי זה ממקצוע מכובד יותר ואז יהיה לי יותר פרנסה? האם זה חלק מחובת ההשתדלות? האם הורים צריכים לממן את הלימודים של הבת שלהם כדי שבסוף היא יהיה לה מקצוע, ומי אמר שהיא תעבוד במקצוע הזה וכולי? ושאלנו כמובן את שאלת השאלות, אם מזונותיו של אדם קצובים לו מראש השנה עד ראש השנה, אז מה זה משנה? כמה הוא עבד? איך הוא עבד? למה הוא עבד? הקדוש ברוך הוא כבר ידאג לו וייתן לו את, 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 את הפרנסה הזאת, גם הוא יעבוד שעתיים ביום. יש אנשים שנוסעים חצי שנה לחול כדי להתפרנס. האם אברך שלומד תורה ואשתו מפרנסת אותו, האם היא הורידה ממנו את חובת ההשתדלות? זהו, הוא פטור מלהשתדל בנושא הפרנסה, נגמר, תודה שלום. אשתו ממלא אחר ההשתדלות הזו בשבילו גם כן. וכמובן ששאלנו כאן עוד שורה ארוכה של שאלות, האם אני יכול היום להתחיל לחסוך כספים כדי לחתן את הילדים בעוד כמה שנים? מותר? אסור? יש בזה איזשהו עניין? וכמובן ששאלנו גם כן, האם אדם שהוא לא רוצה לאכול לחם וחלב, הוא רוצה כל יום לאכול ארוחות משובחות, אז הוא מקדיש לזה תפילותיו, אומר בורי עולם, מה אתה, אני לא מסתפק ברגיל כמו כולם, בקנייה בסופר, ואני רוצה שאתה תדאג לי דלקס, דלוקס, איך אומרים? כן. אז בקיצור, אנחנו כאן עם הרבה מאוד שאלות בעניין הזה. שאלנו על פנסיה ועל קופות גמל וקופות חיסכון ועל כרטיסי לוטו, והאם אני יכול למלות כרטיס לוטו ובזה ייגמר כל חובת ההשתדלות שלי או לא, ועוד ועוד שאלות בנושא הפרנסה. ודיברנו גם על הסגולות בשעה הקודמת, אבל זה כבר פחות או יותר הסברנו שהכל תלוי באמונה, ושאדם עושה סגולה הוא מראה שיש בו אמונה אמיתית, וזה פותח לו צינורות שפע אחרים ממה שנגזר עליו בראש השנה. יש צינור א', גזירת ראש השנה, ויש צינור ב', גזירת אמונה, כמו שאומר הרמח"ל, והבאנו את דבריו גם מתוך דרך השם וגם מתוך מסילת ישרים. ועכשיו אנחנו אומרים שוב לילה טוב, ערב טוב, הרב זעפרני.
שוב שלום אבי.
אז פתחת, למדנו כאן ביחד גם את הפסוקים, את פרשת המן, הבנו מה היה שם במדבר, ושם התורה מחדדת ואומרת שכל אחד ליקט רק את מה שהוא צריך באותו יום. מי שניסה להתחכם זה לא בדיוק עזר לו, לקח זמן, הבינו את הניסיון, למדו וככה מתנהלו. האם זה מלמד אותנו משהו לימינו אנו?
לא רק זה, כתוב דבר יום ביומו, למען אנסינו הילך בתורתי אם לא. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא מצווה שיוכלו רק באותו יום ולא ידאגו ליום המחר, כדי שהוא ינסה אותו למען ילך בתורתי. מה הניסיון פה?
האם מהן נשמע לב, אם אני דואג למשהו למחר, האם אני עובר בעצם על הציווי הזה?
אז זה אומר רבי אלעזר המודעי, קראנו במכילתא דרבי ישמעאל, שהוא אומר, הרי זה מחוסר המנה. כל מי שיש לו מה יאכל היום ואומר מה אוכל למחר, הרי זה מחוסר המנה, שנאמר, למען אנסינו ילך בתורתי אם לא. וזה עונה בעצם על השאלה שלך, שזה דבר לדורות.
בדיוק, אז אם זה לדורות,
השאלה היא למה? השאלה,
מה זה? למה? ומה זה אומר בזמננו, אנו? אנחנו עם מאזינים שפותחים לנו את השעה, שלום למאזין.
כן.
שלום וברכה. אין לך קליטה כל כך, אליעזר, אנחנו לא...
אני
מבין
הכל. אני רציתי להגיד, זה דבר ידוע שכולם מודים אותו.
רק תכבד את הרדיו, תכבד את הרדיו אצלך שם ברקע, ותדבר יותר בקול ויותר ברור. כן.
רק רציתי להגיד את הדבר הידוע, מסיפור שרבי חנין בן דוסה, שהנפש החיים מביא אותו לשער ג' פרק י"ב, הוא מביא את הסיפור שהוא אמר, מי שחר שמן ויבלוק, יאמר לחומץ
ויקליט,
שהוא אומר ש... אני רק אגיד לו...
מאוד קטוע, מאוד קטוע אליעזר, אתה ממש קטוע, ולא יודע, או ברמקול או משהו שם, לא ברור, לא שומעים. אתה מביא מנפש החיים, לא עושה את זה, הגמרה מביאה את הסיפור.
הגמרה
בתענית, נו.
מה רוצה ללמוד משם?
כן, שם מבואר דבר אחד, כזה...
שכל מה שאנחנו רואים בעיניים שלנו כטבע זה בעצם נס.
זה לא אומר שזה נס, זאת אומרת, בעצם אין עוד מבדוק, כמו שהנפש החיים כותב, שזה פגועה גדולה מפני מעליו, כל דינים ורצונות אחרים לא יכלו לשלוט בו, ולא עשו בו שום רושם כלל. כשאדם קובע בליבו לאמור עלה, השם הוא האלוקים האמיתי, ואין מבדו יתברך שמו, שום כוח בעולם,
וכל העולם... יפה מאוד, אליעזר. אנחנו מכירים, אז אנחנו שואלים אם ככה, למה לעשות השתדלות בכלל? למה לעבוד? בוא נשב בבית, ננוח.
קודם כל, בתור הקדמה צריך לדעת את העניין הזה, שבעצם, על פי האמת האמיתית, כמו שהנפש החיים כותב, שאין מלבדו כלל, ואין מלבדו, אז בעצם מי שאמר שם נדלוק, אמר לכם את זה, הדליק לככה אומר לכם.
ברור, זה ברור, כן.
רק מה. וזה מדבר רבי רוחם, הסבא שלי, היה לי סבא שקורא רבי רוחם אמיר, המשגיח אמיר, אז הוא מדבר על זה הרבה, שבעצם בנאדם, מה שהוא צריך להסתדל, זה כמו שבנאדם, משל אמר דבר דומה לבנאדם שיש לו לחם ליד הצלחת, והוא אומר, אני אכנס לי הלחם בתוך הפה. אז כולם מבינים שזה לא סותר לזה שהקדוש ברוך הוא לא עושה את הדברים, אלא זה עונש שלך, כמו שהבאתם השם מסילת ישרים.
אבל מהות העניין, קודם כל ודאי אנחנו יודעים ומאמינים ורוצים להגיע באמת להשגות גדולות באמונה שאין עוד מלבדו, והכל הכל הכל מאיתו יתברך. אף אחד לא מתפרנס כי הוא מוכשר, זה מה שדיברנו פה בשעה הקודמת בהרחבה, הדברים ברורים, והשאלה היא, אין בעיה, צריך לעשות השתדלות להושיט היד ללחם, כמו שאתה אומר. מה זה השתדלות?
אני אשאל שאלה,
10 שעות ביום או שעתיים ביום או רבע שעה ביום או 2 דקות ביום?
כן.
אליעזר, אני רוצה לשאול שאלה אחרת. שנייה, שאלה. אתה פעם הלכת למכולת לקנות חלב?
כן,
יפה. אתה קנית חלב, ניגשת לדלפק, פעם יצא שעמד שם איזה שואל ושירת אותך? ראית איזה שואל שמשרת אותך?
לא ראית.
רב שמעון בן לזר שאל את השאלה הזאת, הוא אמר, מעולם לא ראיתי שועל חנווני, ולא ראיתי צביק היץ, ולא ראיתי ארי סבא, לא ראיתי אריה שלוקח מסעות וסוחב, והם מתפרנסים שלא בצער, לאף אחד לא חסר אוכל. למה אני, הם נבראו הרי לשמש אותי, איך יכול להיות שאני נזר הבריאה, אני צריך לעבוד ולהכין השתדלות, דהיינו להכין כסף, כדי שאני אוכל ללכת למכולת לקנות? למה הם לא
ואותם
צריכים...
ואותם בעלי חיים שמשרתים אותנו, חיים, לא חסר להם כלום, אף פעם. מעולם לא שמעתי על בעל חי שמת מרעב.
אז זה מה שהוא אמר שמה, שהחטא גרם, שהחטא גרם, כמו
שאמרתי בשם,
החטא שהאדם הראשון, האדם הראשון כזו,
אז עכשיו אנחנו מתחילים להגיע פה למבוא לשיעור, מתחילים לגעת, כן, בזה את הפכת תוכל לכם.
מה הקשר, זה רוצים להבין.
יופי, יש הכוח גדול אליעזר, תודה רבה על הכל, בשורות טובות, הנה אנחנו מתחילים את השיעור, עכשיו.
שנייה. שנייה, הרעיון הוא אחד, זה חילך אותנו גם כן רבי גלושן אדלשטיין ורבות צדיקים, ועוד בעניין הוא גשמי, אלא גם בעניין מוכנים, שכל בן אדם לפי טיבו ככה הוא צריך לעשות. אם בן אדם יש בכוחו ללכת לעבוד, נגיד בתקנות, אז זה הכוח שלו ואין לו כוח אחר, אז הוא עושה לפי הטבע שלו.
אתה הולך לעבוד?
אני לא הולך לעבוד, אני לא
הולך לעבוד. למה?
כי לפי הטבע שלי, הכוחות שלי והיכולות שלי זה ללכת לכל אלה, זה מה שיש לי, וזה אני נצבע.
אין משהו שאתה אוהב להכין?
לא הבנתי, רק שנייה, לא, 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 אתה אומר פה דבר, רק שנייה, צריך להעמיד דברים על דיוקם. סליחה, אליעזר, פה אני כבר חולק עליך מקצה לקצה. נראה לך שאם היית עורך דין לא היית מצליח?
אם הייתי, לא, לא
הייתי
מצליח,
כי אני
לא
הפיתי בי. אז כל אברך עכשיו ששומע אותך,
כל הלא יוצלחים.
רגע, אז אתה אומר בעצם מי נמצא בכוללים? רק מי שבשום מקצוע אחר לא היה מצליח. שם שמו.
בן אדם,
אליעזר, לא, בוא לא נסתן, לא, רק שנייה. צריך להעמיד דברים ישרים, שאתה יודע, דברים קצת נשמעים אולי, כוונתך טובה, אבל נשמעים לא טוב. רבותיי, גם האנשים המוכשרים ביותר... אז אני אסביר, אליעזר, תודה רבה, בשורות טובות,
בהצלחה רבה. זה מה שהוא מתכוון גם.
כן, הוא מתכוון, ברור, כן, אבל שלא יצא פה איזה. מי שלומד תורה, הוא יכול לעשות את כל המקצועות בעולם. הוא יכול להיות העורך דין הכי טוב, והרופא הכי טוב, ויש לו את הכישרונות הכי גדולים, וגדולי ישראל שהגיעו לדרגות של הבנה בתורה וחידושים, ודאי, ודאי שהיו יכולים להיות במקצועות החול, מספר אחד בעולם בכל תחום ומקצוע. אין על זה ספק. הרמב״ם יכל להיות הרופא הכי גדול אי פעם עלי אדמות, והוא היה כזה. אבל בהשגותיו ודרגותיו הוא. אבל בזמננו, מרן שר התורה רב חיים קניבסקי, יכל לעשות כל מקצוע אחר אם הוא היה הולך למקצועות אחרים. מרן הרב עובדיה יוסף יכול להיות בכל מקצוע אחר ולהיות הכי טוב בו. מי שלומד תורה הוא עושה משהו אחר. הוא אומר, למרות שיש לי כישרונות לעשות דברי חול ואני יכול בזמן הזה ללכת ולהתפרנס, אני רוצה להמית את עצמי בעולה של תורה ולנווט את הכישרון שיכול להיות לי בעריכת דין, את הכישרון הגדול הזה אני רוצה לנווט בלערוך חבורה רצינית ולחדש חידושים בעולם וללמוד תורה. הדבר הזה פי אלף גבוה וגדול יותר מאשר לבזבז את מתנת שמיים, את הכישרון הזה, לבזבז את זה על סתם ענייני חול. אז הפוך, אברכי כולל יכולים לעשות הרבה מקצועות אחרים. את אותם מקצועות, במקום לבזבז אותם על ענייני חול, הם אומרים, לא, את זה אני בזבז, יש לי כישרון הסברה, אני אהיה רם בישיבה. יש לי יכולת כתיבה, אני יוציא ספרים. יש לי יכולת ניתוח מעניין, אני נתח סוגיות. כל אחד ובעניינו הוא הפוך על הפוך. כלומר, לא רק שהם יכולו לעשות דברים אחרים, הם התעלו על אותו כישרון שהיה מוליך אותם לענייני חול. בוא נמשיך הרב.
כן, אז אנחנו נחזור לעניין שלנו. אנחנו דיברנו על המן. למה הקדוש ברוך הוא רוצה שנשתמש רק דבר יום ביומו, נאסוף ונאכל דבר יום ביומו, למען ננסינו ללך בתורתי אם לא? מה הניסיון פה? אז אמרנו שהניסיון הוא לדאוג רק להיום ולא למחר. כן. מה זה קשור ללך בתורתי? אז חיפשתי ומצאתי ברב שמשון רפאל הירש, והוא מגדיר דבר מאוד יפה. הוא אומר ככה, עם ישראל, כמו שאמר המאזין הראשון, זה היה עוד לפני מתן תורה. כדי שבן אדם יוכל באמת לקבל את התורה ולקיים את המצוות כמו שצריך, הרי יהיו לו ניסיונות. איך הוא יקיים אותם? איך הוא יקבל אותם? כדי שזה יעבוד, הוא חייב להיות בן אדם שיתרגל לבטוח בהשם ולדאוג רק להיום. לבטוח על השם, אז זה דבר יום ביומו. הוא דואג רק לפרנסה של היום. הוא לא דואג לפרנסה של מחר. הוא לא חושב מה יקרה מחר. אם לא, אז מחר מחרתיים שיהיה לו את הניסיון הכי קטן הוא ייפול. ואני אגיד לך סיפור קטן. סיפר לי השבוע, יהודי, בהייטק, מאוד מוצלח. וקיבלו אותו לרעיון בשבק. הוא עבד שם יום אחד, הוא נכנס לעבודה, והוא אומר למעסיקים, בסדר, הגיע שעת צהריים, אני צריך להתפעם מנחה. אמרו לו, עוד מעט, עוד מעט, עוד מעט, עוד מעט. הוא רואה שעוד מעט שוקעת השמש. הוא מבין שזה לא עסק. הוא אומר להם, אני הולך שנייה לשירותים, הוא הולך, התפלל מהר ביחיד, וחוזר לעבודה, ואז סוף סוף כשמשחררים אותו, הוא עובד מהבוקר, סוף סוף משחררים אותו, כשהוא יוצא, הוא אומר להם, חבר'ה, תתרמו את הכסף לצדקה. לא רוצה את הכסף הזה? לא מגיע מחר. מה זה? איזה תנאים היה לך? הוא אומר, אני לא ידעתי לאיפה אני הולך. אני בשום מקום. אבל אמרתי, פה אני לא עובד. כשאני לא יכול לקיים את המצוות כמו שצריך, לא מתאים לי. איזה בן אדם זה?
חד משמעית.
זה בן אדם שדבר יום ביומו. הוא חי את המעבירה הזאת. אז למען אנסינו, ילך בתורתי אם לא. הוא בן אדם שכבר עבר את התהליך הזה. אבל בן אדם רגיל שעכשיו לא עבר את זה, איך הוא יכול לעמוד בכזה ניסיון? הוא לא יודע לאיפה ללכת. הוא לא יודע מה יחיה מחר. יש בקבע מאזינים שלנו צעירים, שהם לא יודעים מה זה חיי פרנסה. לפעמים בן אדם לא יודע איך הוא גומר את החודש. הוא לא יודע מה אני אוכל מחר. זה דבר שבן אדם חייב לעבור את החישול הזה כדי לדעת להאמין באמת בהשם. ולכן אני שואל אותך אבי, אם ככה עולה השאלה וניצבת, למה צריך בכלל לעבוד? בדיוק. בוא נאמין בהשם, נפתח בהשם וזהו.
אז זה מה שהמאזין הקודם אמר לנו והביא אותנו בעצם לגזרה.
כן.
שנגזרה על האדם בכלל, על נזר הבריאה, בזיעת אפיך תאכל לחם.
זה השאלה בעצם.
כן.
רבי שמעון בן אלעזר שואל את זה בגמרא בקידושין, בדף פ"ב.
נכון.
תניא, רבי שמעון בן אלעזר שואל את השאלה הזאת, והוא אומר, אלא שהרעתי מעשיי וכיפרתי את פרנסתי. וכמובן הוא מתכוון, כמו שאמר אליעזר, הוא מתכוון לעבירה של אדם הראשון. אבל מה הקשר? מה עשה אדם הראשון? מה זה קשור אחד לשני?
איך קשור לאכול מעץ הדעת?
בדיוק.
לזיעת אפיך תאכל לחם.
אנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא מודד מידה כנגד מידה.
נכון.
אני מציע שהקדוש ברוך הוא יגזור על האדם, שיהיה לו פצעים בפה, כל פעם שהוא אוכל יקב לו.
כן, אכלת, לא אכלת משהו שלא הרשיתי לך, יהיה לך טעם מר.
בדיוק. מה הקשר? מה הקשר?
מה העניין? מה העניין לפרנסה? כן.
יפה. אז ראיתי שהסבא מקלם מופיע בחוכמה ומוסר, מכתב אליהו, מביא את הדברים. הוא אומר ככה, הקדוש ברוך הוא שם את האדם, אמר לו, חביבי, לא צריך כלום, שב. אתה יכול לשבת על הבבא, אתה יכול לשבת על הכיסא נוח, עומדים מלאכים.
אתה באמת יכול להיות הרבה יותר מהחיות. החיות לא דואגות לפרנסה, אתה גם לא תצטרך ללכת לצוד. זה יבוא עד אליך, כלום, יבוא עד אליך.
צולים לו בשר.
ככה נברא העולם.
בדיוק.
זה היה המתכונת.
צולים לו בשר ומשקים אותו יין. מסננים לו יין, כך כתוב גמרא בסנהדרין דף נ"ט עמוד ב'. אז זאת אומרת, לא צריך את כל הסיפור הזה.
ראה
את הנחש ונתקנה בו. מה עושה אדם? אבל אומר לו, דבר אחד, אתה יכול לאכול מה שאתה רוצה, אפילו מעץ החיים. דבר אחד אל תעשה, אל תאכל מעץ הדעת. אומר אדם הראשון, רגע, רגע, רגע. אני מאמין שהקדוש ברוך הוא, מה שהוא עושה זה הכל טוב. אבל אני אהיה, אוי ברכוכם, אני אהיה יותר חכם, יש לי חשבון כמה אנחנו לא מדברים, אנחנו מדברים לדרגתנו, להבין את הרעיון.
כן, ברור.
אז הוא אומר ככה.
אגב, אני... גם היום כל אחד מאיתנו באותה או משל, אוכל מצדת. הוא כאילו מנסה להיות, לתחמן.
זה מה שאומר הרמב״ם. הקדוש ברוך הוא ברא את האדם ישר, והם הביקשו חשבונות רבים.
נכון.
אז מה הוא חושב? הוא אומר, אני אהיה כאלוקים, בורא עולמות, רשי אומר. הוא אומר שהוא חושב, ככה הוא יקדש יותר את השם בעולם. יש לו מחשבות תאורות, אבל אתה צריך לעשות מה שהשם אומר. מה עושה אותו בן אדם? אוכל מעץ הדעת, הוא חושב שהוא יותר, הוא עושה חשבונות רבים. אומר הקדוש ברוך הוא, אם ככה, אתה חושב שאתה יותר חכם, אתה יודע מה לעשות? אוקיי, בוא, אתה יודע מה? בסדר, אני אשאיר אותך לבד, בוא נראה אותך מתמודד. לך אתה תעבוד, תעסוק בעשר אצבעותיך להביא פרנסה, ותצטרך לזכור כל הזמן שהאוכל הזה לא מגיע ממך, לא מעבודה שלך, בלי קשר לעבודה שלך. האוכל שלך מגיע משמיים. אם הצלחת להגיע לזה, זכית, תיקנת את החטא. אז זאת אומרת, לפי זה, מה יוצא אבי?
שבדיוק ההפך.
כל המהלך של ההשתדלות מהו?
אמונה, קודם כל.
שתצליח להתמקד, שאפילו שאתה עובד כל כך קשה,
שכל מה שאני מרוויח זה לא בגלל כישרונותיי או בגלל הבוס שלי או בגלל התנאים הרבים שהשגתי, זה הפוך, זה בגלל כוח האמונה, בגלל הידיעה וההבנה שהקדוש ברוך הוא זן ומפרנס לכל, והוא נותן לי את מה שהוא נותן לי בדרך
לא
הזו
מזה, ולא מזה,
ולא מזה.
זאת אומרת, אז יש מקום להוסיף עוד שעות עבודה? בוודאי שלא, אין שום עניין, מה העניין? הרי זה יגיע בכל מקרה, זה לא משנה. אני בסך הכל צריך לעשות השתדלות.
כותב לנו כאן מאזין לרדיו, הוא כותב שסיפור ידוע בשם הרב זילברשטיין על בית דפוס היחיד שהיה בבני ברק לפני הרבה מאוד שנים, ובא יהודי ופתח בית דפוס מולו, והבית דפוס הישן, הילדים שלו של הבעל בית דפוס אמרו לו, מה זה, לך תצעק עליו, מה זה בא מולך בכל בני ברק, אין עוד בית דפוס, פה הוא בא לפתוח עוד אחד. בא להם, רבותיי, תעזבו אותו. הוא בא לבית דפוס החדש, נכנס, לוחץ לו את היד, יחל לו בהצלחה, אומר לו, תשמע, אם תצטרך עזרה משהו, אני כאן, יעזור לך מה שאתה צריך, בהצלחה רבה. כולם אומרים, מה זה הבן אדם הזה? ורואים לקוחות שעוברים מהישן לחדש. אומר להם בעל הדפוס, אני אגיד לכם למה אני שמח, כי אני אצטרך לעבוד פחות. מה שהקדוש ברוך הוא גזר עליי אני במילא אקבל, את ההשתדלות שלי אני במילא עושה. עכשיו אני רק אצטרך לעבוד פחות. הוא לוקח לי חצי מהלקוחות, את העבודה קשה הוא יעשה, את הפרנסה אני אקבל את אותה פרנסה. זה דרגת אמונה של יהודי פשוט, שאומר הרב זילברשטיין, זה הכוונה, זה מה שאנחנו לומדים כאן בעצם, שזה הרעיון. נכון שאני צריך לעבוד ולהשתדל כדי להביא לקוחות ולעשות מה שאני יכול, אבל לא מוגזם, לא להשתגע. אתה צריך לעשות השתדלות נורמלית. פתחת את הבית דפוס? תודה רבה. אתה עושה את מה שמבקשים לך? תודה רבה. אתה עושה מבצעים מדי פעם, בדרך הטבע, בדרך הנורמל.
בדיוק.
אבל מי שמשתגע וחושב שאם הוא יתאבד, והוא יעבוד עד 2 בלילה, והוא יעשה ככה, והוא יבקש את זה, והוא ינסה עוד יותר, וישקיע יותר כסף בפרסום, בכוח, ולעשות ככה בכוח, רבותיי, לא על זה מדובר כשמדובר על חובת ההשתדלות. אני שואל אותך, הרב זפרני, איפה עובר הקו האדום?
בדיוק. ברמת הרעיון היה מספיק, כמו שאומר המסילת ישרים בפרק חף א', שהיה מספיק לעשות משהו, כמו שמספרים הסיפור הידוע, כמו שהוא הזכיר עם רב זונדן מסלנט, שהוא היה קונה כרטיס הגרלה, והוא אומר שזה היה מספיק, זה מספיק חובת ההשתדלות, כי הכסף
אני לא עשיתי את שלי,
אני לא, בדיוק, אני לא צריך לזכות בפייס, כן. אבל כבר עשיתי השתדלות, זה מספיק. אבל אנחנו לא בדרגה הזאת, ובן אדם צריך להרגיש שהוא בטוח בהשם, לא להרגיש כל הזמן איפה זה מגיע, איפה זה מגיע. אין לנו זמן לסיפורים, אבל אני לא אריך בזה, אבל הרעיון ברור.
כן.
כדי לעשות דבר כזה, אתה חייב להיות במקום נורמלי. אז לכן, אנחנו חייבים להתנהג רגיל.
בלשונו של המסילת ישרים, כיוון שהשתדל, הרי יצא ידי חובתו, הוא כבר יש מקום לברכת שמיים שתשרה עליו, ואינו צריך לבלות ימיו בחריצות והשתדלות. לא להשתגע.
לכן, אני תמיד אומר, כתוב בחובת הלבבות, כמו שהוא הזכיר המאזין השני, שבן אדם צריך לבחור את המקצוע שלו לפי הכישורים שלו.
כן.
איפה שהוא רואה, סימן שזה התיקון שלו בעולם, שם הוא צריך לעבוד. אז
לאן שלבו נמשך.
בדיוק. ועכשיו, הוא, נגיד, הוא יודע המחזור החודשי שלו, נגיד, 8,000 שקל. אז הוא חייב לעבוד, הוא צריך לעבוד בעבודה שמכניסה 8,000 שקל. אבל אם עכשיו זה לא מביא 8,000 שקל, אין לו מה לדאוג, זה לא משנה. גם אם הוא יעבוד יותר, זה לא יביא יותר. זה לא ייתן כלום.
וזה מחזיר אותנו לשאלה, מה קורה עם בן אדם שאומר, סליחה, אני רוצה תקציב חודשי של 30,000 שקל. אני לא מסתפק ב-8,000 שקל. אני רוצה תקציב של... אני רוצה לגור בווילה.
אם בן אדם רוצה להיות עשיר.
כן.
האם בן אדם שרוצה להיות עשיר...
אז בוא, אני אעשה יותר השתדלות.
או, האם פה הוא צריך לעשות יותר? ומה קורה לבן אדם שאוכל?
האם בכלל אפשר להיות במקום כזה, להגיד, אני רוצה להיות עשיר? סליחה, מי אתה? הקדוש ברוך הוא יחליט, אם אתה תהיה עשיר, אתה תהיה עשיר. ואם אתה לא תהיה עשיר, אתה לא תהיה עשיר, לא משנה מה תעשה. האם זה תלוי בי? אני רוצה להיות עשיר. אוקיי, בוא, תודה רבה, יופי, ואני רוצה להיות חכם. אוקיי, נו.
אז אני, יותר מזה, אני אגיד לך שהיה לנו סיפור בישיבה, ובזה נצא לפרסומות. היה לי סיפור בישיבה, ששתי חברים בחברי חדר. אז אחד מהחברים, היה לו כישרון אדיר למסחר. הוא כל מן, הוא היה מביא, קונה סיגריות בדיוטי
פרי. קונה בשקל מוכר בעשר,
לא? כן, קונה סיגריות בדיוטי פרי, שם, וכל הבאים מוכרים, פחיות, כל דברים, מה שצריך, יש לו זה. אז שאל אותו אחד.
צאנו, והיה בישיבה, אגב, באותה ישיבה, בחור שהיה מוכר קוס קולה.
עד כדי כך.
בימים החמים של הקיץ.
זה בזמן שחיים, זה היה יותר פחיות.
לא, לא, לא. היה קונה בקבוקי קולה מוכרים, והיה לו כוסות חד פעמי, והיה מוכר כוס קולה. תשמע, הוא היה עושה מבקבוק פי 30. ובא בחור קונה כוס קולה בשקל.
שואל אותו.
שקל.
כן, אז שאל אותו אחד החברים, תגיד לו, מה אתה עושה? הוא היה לומד, הוא היה לומד טוב בסדרים. אבל איכות הסדרים זה היה זה. הוא אמר לו, מה אתה עובד כל כך קשה? הוא אמר לו, חביבי, אני, החלום שלי להיות עשיר. אני רוצה להיות עשיר. מה אתה רוצה? אני צריך לעבוד. אני אמרתי פעם הרצאה מאיזה אחד מיליונר. הוא אמר, את רוצים להיות עשיר? אנשים חושבים, הייטק, זה, זה, זה. אומר, ככה לא נהיים עשירים. עשיר זה כל הזמן לחשוב, מה אני עושה? איך אני עושה? אני קונה בזול, מוכר ביקר. קונה בזול, מוכר ביקר. אולי אחרי זה לדבר. אבל אני אומר, רק לסיים את הנקודה הזאת. אז אמר לו אותו חבר, אמר אותו חבר, תגיד לי, מה אתה מדבר? תגיד, אתה משוגע? אתה חושב שזה יעזור? אם הקדוש ברוך הוא גזר עליך, גם אם תשב במיטה, אתה תקבל עשירות. אם לא, לא יעזור. מה האמת?
מי צודק?
וזה לשמוע מהמאזינים.
מי צודק?
מי צודק?
אין לנו הרבה זמן כבר גם למאזינים, אנחנו רוצים גם להגיע בסוף לתשובות.
מאזין אחד שניים.
כן, פרסומות וחוזרים.
עכשיו איתכם, סדר רביעי עם אבי ממרן.
חי תמיד איתי
אנחנו ממשיכים, יש לנו מאזין על הקו, ככה בקצרה ננסה, יש לנו, אין לנו הרבה זמן, אז בואו ניתן למאזין באמת ככה דקה. שלום, לילה טוב.
לילה טוב אבי, רציתי לומר על הגערה שאמרת לאברך, ובדיוק כבר למדנו בטור בסימן רש חבדלד, שעל חכמי ישראל מברך שחלק מחוכמתו, ואם יראה, ועל חכם יהודי אומר... אומר ברכה אחרת, עכשיו לכאורה עליי, אריק איינשטיין היה גם גאון, למה לא לברך אותו? כי זה בדיוק העניין, שהתלמיד חכם כל היד של לימוד תורה, לכן גם הוא יהיה גאון, לא מברכים עליו, רק על גוי מברכים של חוכמתו, ועל היהודי לא מברכים עליו, למה? כי הייעוד שלך זה לעבוד את השם.
זה הייעוד, אתה עושה את עבודתך, אבל הוא, חוכמה בגויים, תאמין.
שולחן ערוך מפורס, אבי, תקשיב, עוד דבר בעניין הלימוד, בדיוק אני לומד את הסדר... בפיתוחי חותם של רב יעקב אבוחצירא, הוא כותב ככה, אדם הבא להיות מבתי כניסות ובתי מדרשות, צריך לתת ביטחונו בהשם באמת, במי שיש בידו מידת הביטחון, אין לו צריך לצרוח כלום.
או, אבל שמת לב שהוא אומר את המילה באמת.
ודאי, נו. אז מה זה באמת? אז אני אומר לך, בחסידות, אומרים אפילו בן אדם, אם אדם מקבל על עצמו ומאמין באמת לעצמו, שההשתדלות שלו זה רק תפילה, הוא יהיה פרנסה בשפע.
צריך להגיע לדרגות שהדבר הזה יהיה באמת. זאת העבודה.
ודאי, אבל...
העבודה היא באמת ללבן את הלב ואת הנפש כדי להגיע באמת לדרגה. חזק ואמץ, יש הרכוח גדול. ראית? איזה מאזינים תלמיד.
יש תמיד. הרב דסלר אומר, תמיד יש את השטח האפור. יש את השטח הלבן שאנחנו כבשנו כבר. אנחנו לא נמצאים בניסיון הזה. יש את השטח השחור שאנחנו לא יכולים בכלל לעמוד בו. אבל יש את השטח האפור ששם אנחנו צריכים להתמודד. ולכן הסברנו שבן אדם צריך לעבוד בהתאם למה שהוא צריך במחזור החודשי. אבל לא להשתגע ולא לעשות מעבר ולא לחשוב שזה יעזור. וגם אם הוא מצומצם זה לא ייתן כלום.
בשורות טובות. יש הכוח, אנחנו ממשיכים.
כן, אז דבר ראשון נחזור לנקודה, האם באמת בן אדם שפתאום רוצה לאכול יותר, סיפר לי בחור ישיבה, הוא אמר, הם יורדים לחדר אוכל, מגיע אחד הבחורים, אמר להם, חבר'ה, מה יש לאכול? הוא אמר לו,
בורקס.
לחם וביצה קשה, לא, שמה, צריך למצב יותר טוב כנראה. לחם וביצה קשה, הוא אומר, עכשיו עוד פעם אני אישה, אני בטן מקרקרת, מה זה? פתאום הוא נושא עיניים לשמיים, מרים עיניים לשמיים, אומר, הקדוש ברוך הוא, תתה. תעזור שיהיה לי סטייק היום לארוחת ערב. והעיניים שלו נוצצות דמעות. החברים שלו מתחילים לצחוק. מה נסגר איתו?
מה קרה?
אז אחד החברים קופץ מהשולחן השלישי. הוא אומר, בוא נה, הוא צודק. הוא צודק. צודק או לא צודק? מה זה?
מה זה?
מה זה שטויות האלה? אבל במדרש רבה...
יש לך אוכל או אין לך אוכל?
בדיוק. הוא אומר, מה, תאכל בלחם ביצה קשה, מי הבטיח לך הדבר כזה? אבל אומר המדרש הרבה, כתוב, פותח את ידיך ומסביע לכל חי רצון.
רצון.
לא מזון, רצון. מה זה רצון?
מה שהוא רוצה.
מה שהוא רוצה. דהיינו, אם בן אדם באמת רוצה והוא בוטח בהשם, הוא יקבל את זה. בזמן המן, בזמן המדבר, היו כל המקבלים, גם בלי ביטחון.
בלשונו של המדרש, הוא נותן לכל אחד ואחד רצונו מה שהוא מבקש. אין יותר מפורש מזה.
לא רק זה. אלא בן אדם אפילו שמתפרנס מן הצדקה, הוא יכול לסמוך על הקדוש ברוך הוא שהוא יזמן לו מספיק מזון, דהיינו מזון
למה שהוא צריך.
בדיוק, אפילו מזון כזה. ואני רוצה לספר לך בזה.
אז רגע, אז אם אני צריך לחתן ילדים ו... אוקיי, טוב.
זה מדהים, כי בן אדם פתאום מתפרנס מן הצדקה. האם גם בן אדם שמתפרנס מן הצדקה, אני יכול להגיד לו, הוא אומר לו, אני רוצה לאכול דווקא סטייק, האם הוא יכול לדרוש דבר כזה? אז הגמרא בכתובות, דף סמך זין עמוד בית, הגמרא מספרת סיפור מדהים. יום אחד רב יושב, לומד בבית, פתאום בא יהודי, דופק בדלת, דפיקות בדלת, הוא פותח את הדלת, רואה יהודי עני, עם בגדים קרועים. שואל אותו, מה אתה צריך יהודי? הוא אומר, תשמע, רב, תעזור לי. לא אכלתי כלום מהבוקר. אני מבקש ממך, אני צריך עזרה. הוא אומר לו, מה השאלה? אתה צריך לאכול? בוא כנס. בוא, אני אתן לך לאכול. בוא תיכנס. מוציא מחוות, שם שמן, אומר, אוקיי, בוא נכין לך חביתה. מכין לכם. הוא אומר, לא, הבנתי, אתה מכין לי חביתה? הוא אומר, למה לא? הוא אומר, לא, אני צריך סטייק. אני רוצה סטייק, אני צריך ג'וני ווקר. לא מתאים לי כאלה דברים, מה אתה מביא לי פה? אני צריך לאכול כמו שצריך. מה אתה מביא לי פה דברים כאלה? אומר רב, לא הבנתי, אתה בן אדם, אתה בא לבקש צדקה, נכון? ככה מבקשים, אתה בא לבקש צדקה ואתה דורש פה בשר ויין, זה נראה לך הגיוני? הוא אומר, לא הבנתי, אני מבקש ממך, אני מבקש מהקדוש ברוך הוא, אתה רוצה תיתן, לא רוצה אל תיתן. רב ככה לא סגור אם כן או לא, הוא לא גומר את המשפט, דפיקות בדלת. מי נכנס? אחרי 13 שנה אחותו מגיעה. 13 שנה הוא לא ראה אותה, לא מגיע לבד, מגיע עם משלוח מנות. מה היא מגיעה? עם תרנגולת
תרומה
ויין ישן. עם סטייק וג'וני ווקר. בדיוק כמו שביקש. אומר לו, אבא, מה זה מדהים? זה שלך. רואים מפה, בן אדם יכול להאמין ולבטוח.
זה מגיע,
הנה. כן, לא מתאים, לא רוצה לאכול שווארמה, הוא יקבל. זה הכל. אבל האם גם בעשירות זה ככה? וזה מה שאתה שאלת.
אז אנחנו גם שואלים לגבי זה, ואנחנו גם רוצים להתקדם הלאה ולשאול לגבי דאגה על העתיד.
כן. זה נגיע בסוף.
ועוד מאזין ששואל אותנו כאן שאלה גם כן מעניינת. האם לפעמים העבודה דורשת שעות עבודה נוספות, ואין מה לעשות, אתה אומר לך, תשמע, אתה צריך לעשות כמה שעות עבודה נוספות במה שאתה קבענו איתך, זה חלק מההסדר, וזה על חשבון העזרה בבית, על חשבון הילדים, על חשבון המשפחה, מצד שני אין ברירה. אז בן אדם שואל עצמו, רגע, אז אולי אני לא אעבוד בעבודה כזאת.
השאלה מה האפשרויות שעומדות לפניו? זה תמיד, זה שאלה נקודה, זה צריך לדעת על מה מדובר.
אז אני חושב שאחרי שנלמד ונלבן את כל העניין ונגיע בסוף להגדרה של חובת ההשתדלות, כל אחד יוכל להתאים כל שאלה וכל רעיון וכל דילמה שיש לו להגדרה שנוציא פה בסוף.
בדיוק.
מהי חובת ההשתדלות?
אז אולי ננסה, כן. להשאיר איזה 5 דקות בסוף בשביל שאתה תסגור לנו את הפינות.
לא, וגם נסגור, כן, נענה בסוף על כל השאלות.
בדיוק, אתה צריך לעשות
קדימה.
את זה. אז יפה, אז אנחנו רוצים קודם כל לדעת מה קורה לגבי השירות. בן אדם רוצה להתאשר, עלי חברים, רוצים ממש להתאשר, מאוד חשוב להם.
כן.
האם בן אדם שרוצה להתאשר, לא ניכנס אם זה חיובי או שלילי, החפץ חיים ידוע שהיה עושה תענית חלום כשהוא חלם שהוא ישיר.
אגב, אנחנו רואים את זה כל גדולי וצדיקי הדורות אי פעם מחזל ועד היום שרוב רובם זכו לשתי שולחנות.
יש מצב. מה אומרת?
השאלה אם זה מה שהם רצו? לא, בגלל שהוא הגיע לכזאת דרגה, אז הקדוש ברוך הוא נתן לו שתי שולחנות.
בוא נגיד, עשירות זה מעלה.
גדלו בעוני, צמחו מתוך עוני, ובסוף סופם והגיעו לגדולה, קיבלו שתי שולחנות, אבל זה לא שם, זה הם ציפו, זה היה ייעוד.
בדיוק. זאת אומרת, בן אדם, אין הקדוש ברוך הוא משר שכינתו אלא על חכם, גיבור ועשיר, זאת אומרת, זה כן מעלה, אבל שבן אדם ילך ויתאמץ בשביל זה, זה לא. זה לא כתוב. אבל השאלה היא, בכל אופן בן אדם רוצה, האם הוא יכול או לא יכול.
כן.
יפה. אז יש בזה סתירה במשלי. החכם מכל אדם אומר לנו, במקום אחד הוא אומר, ויד חרוצים תעשיר. פירוש הדבר הוא, עד עכשיו, כל מה שדיברנו עד עכשיו, אבי, לעשות השתדלות מינימלית, לעשות זה, זה לבן אדם רגיל. אתה רוצה להעשיר?
חרוץ.
אתה צריך להיות חרוץ. ובאמת, הגמרא בנידד הפיין, הגמרא אומרת, מה יעשה אדם ויתעשר? אמר להם,
ירבה בסחורה.
שמת לב אגב? ירבה בסחורה. הוא לא אומר, לך להייטק. הוא לא אומר, תחפש איזה אומנות. מה זה ירבה בסחורה? מה זה להרבות בסחורה?
נדלן.
זה לקנות.
לקנות ולמכור.
למכור ביקר. כן. צריך לחשב, לעשות. אמרתי לך, שמעתי פעם איזה הרצאה מאיזה מיליונר, הוא אמר לי, לא ככה עובדים. לא ככה אני עם השירים. להיות עשיר, זה אתה חייב כל היום הראש. הוא אמר לי, מתור ילד.
לקום בבוקר ולהגיד, מה אני קונה היום בזול ומחר מחר יקר.
אחד הבחורים, הוא אמר לי, אז בזמנו של הקורונה, הוא לקח, ניגש לאחד הבתי ספר, עבר בית ספר בית ספר, אמר להם, רגע, אתם צריכים מסכות, נכון? אני אדאג לכם מסכות. כמה מספקים לכם מסכות? בכך וכך, אני מביא לכם את זה בפחות. תפס את כל הבתי ספר, התקשר לחברה, אמר להם, אני מבקש ממכם
קונטיינר,
בדיוק, ואני רוצה את זה בסכום הזה. הביאו לו.
כן.
הבן אדם, צ'יצ'ה, ככה, זה רעיון, ככה זה
ירבה בסחורה. זה בימים הראשונים שמסכה הייתה עולה 30 שקל, אתה זוכר? חבדו עלינו.
ימים, ירבה בסחורה, זה אומרת הגמרא, ירבה בסחורה ויישא וייתן באמונה, באמונה, כי שקר אין לו רגליים. איזה שאלות יש, איזה שאלות יש, כמה בן אדם צריך להיזהר, זה אומר אבירו הלכה, גם בן אדם שהולך לעבוד, צריך לדעת חושן משפט, כמו שצריך, כדי שלא יהיה בעיות של גנבות, רמאות, גזל, איזה שאלות נקבל כל פעם, אתה יודע, כל מיני שטיקים כאלה.
ממש.
לא באמונה, לא הולך. ואז צריך להתפלל. אז מצד אחד אנחנו רואים יד חרוצים תעשיר, צריך להיות חרוץ.
סתירה.
מצד שני, מה סתירה? כתוב מצד שני, באותו פרק, בפרק י' פסוק כ"ב, ברכת השם היא תעשיר ולא יוסיף עצב עמה. מה אומרת?
לא קשור לחרוץ.
זאת אומרת, רק עם ברכת השם.
מה שנגזר עליך, זה מה יהיה.
אז חרוץ או ברכת השם, מה קורה פה אבי? מה אתה אומר? יש לך איזה רעיון? מה אפשר?
הרעיון אולי אפשר לומר שברגע שאדם חרוץ, אז הוא פותח פתח, והוא באמת, אבל בחריצות, באמונה, עושה את זה באמת, באמת, באמונה אמיתית ואמיתית.
אז מגיע ברכת השם.
אז מגיע ברכת השם.
לא, אבל כתוב ברכת השם, היא תעשיר, רק היא תעשיר.
לא החריצות.
השאלה הזאת שואל גם המלבים וגם האלשיך, והם אומרים דבר אחד. הוא אומר ככה, בן אדם, אתה יכול לעשות חריצות, ייתכן וזה יעזור לך, כמו שאומרת הגמרא בנידה. תעשה חריצות, תעבוד. אבל תעבוד, אתה כל הזמן תהיה, לא תישן טוב בלילה, למה? יכול שיבואו גנבים, יכול להיות שהגלגל מתהפך, אתה משקיע ופתאום...
הבורסה תיפול.
נכון, זה קורה, מה קרה ב-2008, מה קרה אחרי זה, אין מה לעשות. אבל ברכת השם היא תעשיר, אם זכית לברכת השם, אז היא תעשיר אותך ולא יוסיף עצב ממה, לא יהיה שם עצב, לא יהיה גלגל, לא יחזור, אתה לא צריך לדאוג.
יהיה מלחמה, עליך היא לא תשפיע.
אז אם נסכם את הנקודה הזאת, בן אדם שרוצה להשאיר, אז הוא באמת צריך לעשות, אם הוא זכה לברכת השם,
חייב לעשות השתדלות.
השתדלות מעבר, אבל איזה השתדלות, זה משנה איזה אומנות לקחת?
כן.
משנה?
כן, אם אני חושב שאתה רוצה להיות עשיר, להרבה, או, אומר לך. הוא אומר לך, ירבה במסחר, הוא אומר לך גמר.
ירבה בסחורה, אבל אם זה משנה איזה סחורה, איזה אומנות, אני אגיד לך מה השאלה.
אני רוצה לחדד את זה שנייה אחת. אתה אומר לי לעשות יותר השתדלות כדי להיות עשיר, נכון? יש אדם שמרוויח 50 שקל לשעה. הוא אומר, אוקיי, כדי להיות עשיר, אני כל 8 שעות, אני אעבוד 10 שעות. אז הנה הוא עושה השתדלות, זה לא על זה מדובר, לא יהיו, לא ישיר.
זה לא הכיוון, כמו שדיברנו.
כן, זה לא הכיוון. יש כיוון ספציפי ומיוחד שהוא מסלול לעשירות. אתה רוצה ללכת לשם, לעשות בסחורות, לקנות ולמכור, לקחת תימורים, לקחת סיכונים, להרוויח, בבקשה, אז תלך על זה. אבל מותר לעשות את זה, וברכת השם היא תעשיר, אם אתה אדם ירא שמיים עם אמונה בקדוש ברוך הוא, דע לך שהקדוש ברוך הוא ישמור ויגרום לזה שגם בזמן שבמצב אחר חלילה הייתה פה איזה נפילה כלכלית, עליך היא לא תשפיע, עליך זה לא יוביל.
הבנתי. אז אני רוצה לשאול אותך ככה.
כן.
סיפר לי שטחן, הוא אומר לי, הוא הציע לבחורי ישיבה, הוא הציע לאיזה בחור ישיבה, אישה, בחורה, כלילת המעלות.
כן.
כל הפרטים, מה שאתה רוצה. האבא נותן כזה, ואז היה בחורה מצוינת.
וכולי.
הכל טוב.
כן.
שואל אותו, הבחור, תגיד לי, הבחורה באיזה מקצוע היא, מה היא לומדת? הוא אומר לו, היא גננת.
לא, הייטק.
לא מתאים. אני עוזב את
הזאת. תואר שני, לפחות.
יש לה גישה לילדים, יודעת לטפל בילדים.
זה הכישרון שלה.
זה הכי טוב בעולם, אתה ואת הילדים שלך.
היום הגננות מרוויחות יותר מאדריכליות.
הוא רוצה
השתדלות. אתה יודע, הרי הסמינרים הציפו את השוק.
גננת, 7,000 שקל, הוא מקבל.
השוק, גם סמינרים הציפו את העולם באדריכליות, אתה יודע. תפסו איזה מקצוע, היום אין עבודה בתחום. ואתה רואה עכשיו העלות השכר הגננות, אופק חדש. תשמע, הגיע ל-10, 12.
לא, אבל זה עדיין לא מתקרב.
כן.
השאלה היא באמת, האם הוא צודק? הוא אומר, תשמע, אני רוצה בתאין השתדלות. מה אתה אומר? האם הוא באמת צריך ללכת?
כן, שאלה מעניינת.
מה אתה אומר?
אין לנו זמן למאזינים. הוא אומר שיש מאזינים, אבל אין לנו זמן, כן. מה אני אומר? אני אומר מאוד פשוט, בוודאי, אני אומר בוודאי, שבעניין הזה, באשר לשידוך, חובת ההשתדלות זה להתחתן עם בחורה עם מידות טובות.
עם מידות טובות, אתה אומר.
כן.
אז זה ישר, השטחן אמר לו, תקשיב, אתה לא בכיוון, עזוב, זה לא מתאים לך.
אם זה הפרמטר, אז תשמע, שיעשה בדק בית.
מה תגיד, צערינו שיש הרבה כאלה?
שמחתי, הם לא החתנים שלי.
צודקים או לא צודקים?
לא,
ודאי
שלא.
למה אבל השתדלו?
ודאי שלא, זה דמיונות.
מה זה? לא הבנתי.
דמיונות, פשוט דמיונות בעליל.
כשאתה תקבל 30,000 שקל בחודש, תדבר?
אוקיי, 100%.
היא מקבלת בקושי שלוש, בהתחלה היא סייעת לגננת. אני אמרתי, סייעת לגננת יום בשבוע.
אז אני, בחובת ההשתדלות שלי בשידוך, זה לא חלק מהחובות ההשתדלות שלי. כשאני מחפש שידוך, אני צריך לחפש שידוך, אני צריך לחפש אישה שמתאימה ואפשר להקים את הבית, על כל הפרמטרים שקשורים לשידוך, ולבוא להגיד גם כמה היא תכניס בחודש ותפרנס, בעתיד, אדוני, אתה לא בורא עולם, ואתה לא יודע מאיפה, ומה יהיה, ואיך יהיה, וכמה כל אחד ירוויח, ומה יהיה עם התחום הזה, והמקצוע הזה, ועם השוק הזה. זה הכל.
אז נציג את השאלה ונצא לפרסום.
כמה בנות למדו מקצועות, ובסוף הן לא עובדות במקצוע הזה?
טוב.
כן. או.
נכון, אבל עדיין.
שהם יתרסו, אמרו, פשש. וואו.
אומר אותו בחור ישיבה, אני רוצה להציג את הבחור ישיבה ואז אנחנו נצא לפרסום. הבחור ישיבה הזה אומר כך, הוא אומר עכשיו כדי לעשות תרובת ההשתדלות אני הולך לכולל. מי עושה את תרובת ההשתדלות? האישה.
אני רוצה שזה במקסימום.
יפה, אז יש צד לומר שהוא צריך לעשות את המקסימום ולקחת את האומנות שמכניסה יותר.
האם הוא יגיד את זה גם שהיא תבקש ממנו לעשות כביסה, כלים ולטפל בילדים? אחרי הפרסומות.
עכשיו איתכם סדר רבי עם אבי ממרן.
חי תמיד איתי כוחה.
טוב, אנחנו בחלק האחרון של התוכנית הרב רבי חיים. אנחנו רוצים עכשיו באמת גם להתחיל כבר להגיע לתשובות ולסיכומים, אבל בואו נותר לנו באמת הדבר האחרון, וזאת השאלה שהצגנו לפני הפרסומות. חובת ההשתדלות בשידוכים, עד כמה היא באמת צריכה להיות משמעותית? האם בחור יכול לומר, אני רוצה, בגלל שאני הולך ללמוד בכולל, אני רוצה להתחתן עם מישהי שמראש אני יודע שבמקצוע שלה ההכנסה היא 30,000 שקל בחודש במינימום, או לא, אני רוצה מישהי שבמקצוע שלה יהיה לה מקצוע בעזרת השם טוב, ומה שהיא תפרנס תפרנס, אבל קודם כל חשוב לי שיהיה לה מידות טובות. מה יותר חשוב?
טוב, זה שאלה.
זה הכנס, זה שאלות סקר שכבר מכניסים לך את התשובה בתוך השאלה.
כן, לא, תמיד,
אבל כן.
כששואלים בשידוחים תמיד על בחור זה, בחור אחר, אני תמיד אומר להם, קודם כל, מה אתה צריך? מה אתה צריך הרבה? יש כאלה שלא יודעים לענות תשובות, מה הם מחפשים?
מה אתה רוצה?
אז אני מכוון אותו, אני אומר לו, תקשיב, אתה צריך שלבת שלך יהיה טוב.
בלי נדר, יום אחד אנחנו נעשה תוכנית פה על שידוחים. מה זה חובת ההשתדלות?
מידות אין שאלה, חייב מידות. בלי מידות אפשר להתקדם. אחרי מידות, מה צריך? בדיוק.
יפה.
אז השאלה הזאת, רבי מאיר עונה במשנה בקידושין דף פ"ט. כן. רבי מאיר אומר לעולם ילמד אדם את בנו אומנות נקייה וקלה והתפלל למי שהעושר והנכסים שלו. עכשיו תקשיב טוב.
יש גם קידושין כפתת המשנה, הגמרה בקידושין כפתת עמוד ב' שמה, מצוות אב הבן על האב, יש שם גם כן חייב, ויש אומרים, לא, ושהוא חייב ללמד את הבן שלו באומנות. למה?
לא, אבל זה פה, שאין, אז פה הוא אומר שאין אומנות, שאין אומנות, שאין בעניות והשירות, שלא עניות מן האומנות,
כן,
ולא
השירות מן האומנות. יש עוד גמרא, כן. יש עוד גמרא שאומרת שמה, מי שאינו מלמד את בנו אומנות, כאילו לימדו לסטות. למה? כי אם אתה לא מלמד את הבן שלך מקצוע, אתה מביא אותו למצב שהוא יצטרך ללסתם את הבריאות, אומר שם רשי, ולהתפרנס. אבל זה בקידושין כפתת, ואתה מביא גם קידושין פייבט, ושניהם אותו רעיון.
כן, מה שאנחנו רוצים אבל להגיד, לא, את הנקודה הזאת שהאומנות, אין אומנות, אומר בעצם רבי מאיר, לפי מה שלמדנו קודם, הרי האומנות שאתה עושה היא רק בשביל החוב שאתה חייב לקיים. אז זה אומר החובת הלבבות שיש בזה מצווה, אחרי שכבר אתה עושה, אז אתה צריך לעשות את זה מצווה, ובסופו של דבר זה כנס שהקדוש ברוך הוא גזר עליך. אז אתה עושה את האומנות, זה משנה איזה אומנות תיקח, אם תיקח הייטק או שתיקח גדנר.
יש פה תוספות מעניין.
אבל אם אנחנו רואים, אנחנו רואים אבל בפועל, אבי, אנחנו רואים בפועל שבן אדם שעובד בהייטק, הוא מרוויח יותר, איך אתה עונה על זה? איך אתה עונה על זה? התשובה היא ככה. אני, יש לי קרוב משפחה קרוב, אני לא אגיד באיזה קשר, אבל מרוויחים 25,000 שקל. אני, זה פשוט.
ממוצע.
לא מרוויח כלום. בקושי. והיא אומרת לי, אני לא גומרת את החודש. ואני אומר לה, איך זה יכול להיות? זאת אומרת, לא יודעת, יש הוצאה פה, הוצאה שם, הוצאה הזה. ואני, יש לי רווח, איך זה יכול להיות? התשובה היא, אין עשירות, איך אני מודד עשירות ולא עשירות? אני מודד לפי הרווח, המרווח שיש לך. מה המרווח שיש לך? זה מה שמשנה. אתה מסתדר או לא מסתדר? אז נכון, אומר החפץ חיים, הקדוש ברוך הוא מנהל את העולם בדרך הטבע. דהיינו, אם בן אדם עכשיו צריך להיות לו צמצום, אז הוא ישלח אותו למקום שפחות ירוויחו שם. יכול להיות. אבל לך זה לא משנה.
לפני 20 שנה הגיעו לרפינקל, ראש שיבת מיר, זכר צדיק לברכה. אתה יודע, זה כולל ענק שנתן מזכורות אלפי אלפי אברכים משיבת מיר. והיה תקופה מאוד מאוד קשה, אז אני לא זוכר, זה גזירה, כולל עם משרד הדתות, לא היה תקציב, היה תפשין סמך ג' שם היה גזירות וקיצצו קצבאות ילדים. היה איזו תקופה כזאת שבאמת הכולל לא נתן חודשיים, שלושה, שום דבר לאברכים, שקל. חודש ועוד חודש, ואתה יודע, אנשים יש להם שכירות ואיזה קבוצה ככה בחילור רעדה נכנסו לראשיבה ואמרו לו שאין ברירה, אולי הכל צריך לקחת איזה הלוואה, איזה, אנחנו לא יכולים, בוא, צריך לעשות עם זה משהו בזהירות, עם כל הכבוד, אנחנו מבינים, אולי אנחנו אברכים לעזור, נראה מה צריך לעשות, ככה אי אפשר להשאיר את המצב. אמר להם הרפין כאל, תבדקו בכולל אם בשלושת החודשים האחרונים יש אברך אחד שהתקלקלה לו המכונת כביסה, אם יש אברך אחד שאחד ילדים שלו נפל איזה חולי קשה עם הוצאות קשות, אם יש אברך אחד שנשרף לו הבית, אם יש אברך אחד שהיה לו הוצאה חריגה מאוד במהלך שלושת החודשים האלה. הוא אמר, אני רוצה ללמד אתכם. לא קיבלתם כסף, אתם לא מבינים בדרך הטבע איך אתם חיים. אבל תארו לכם שהייתם מקבלים את המשכורת שאתם מקבלים כאן, וזה היה הולך על מכונת כביסה, ועל תיקון שם, ועל דבר אחר, ועל איזה ילד, ועל הוצאה אחרת. מה הייתם אומרים? זה קשור לכולל? לא, הכולל שילם. מה אני אעשה? הלך המכונת כביסה. אומר, ככה הקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם. זה נראה לנו תמיד בדרך הטבע. אבל גם אדם שמרוויח 30,000 שקל בחודש, לא שם לב שהחודש היה לו הוצאה של 5 לכאן, ו-7 לפה, ו-3 לכאן, והוא רץ אחרי הכסף, והוא לא גומר את החודש, והוא לא מבין. ואתה רואה בצד השני אותה גננת, שמרוויחה, לא יודע, 5,000 שקל אמרת, ותשמע על מי מנוחות, ואין תקלות, ואין מושגים גדולים, ואין פתאום איזה מכשירי חשמל מתקלקלים ודברים שקורים. ככה הקדוש ברוך הוא מנהג את עולמו.
אני תמיד שואל את האנשים, איך זה ייתכן? זוג שיתחתן, ואחרי זה, אם שישה, נולד ילד ועוד ילד, נהיה שישה נפשות, איך הם מצליחים להתפרנס באותו מצב?
באותו מצב.
איך זה יכול להיות?
איך, אתה יכול להסביר לי איך אברך מחתן ילדים?
מה קורה פה? בדיוק. מה קורה פה? אז זאת אומרת...
אני עושה הרצאות במגזר החילוני, ושמנו שם איזו קבוצה גדולה של עיתונאים, שמתעסקים גם בתחום הכלכלה והכל, שעתיים של הרצאה בניסיון להסביר להם איך הציבור החרדי חי מבחינה כלכלית, ואין לזה תשובה.
כן?
אין לזה תשובה. אני אומר לך, באמת, מספרית, גרפים, אקסלים, הכנסות מול הוצאות, כך, תלג, אין לדבר הזה תשובה.
זה מערכת ניסית. בלי ספק.
חד משמעית.
אבל... אני אומר, אבל עם סימן קריאה, צריך לדעת, הכלכלנים למשל מדברים על אנשים בציבור החילוני שהם צריכים ללמוד כלכלה וכאלה, כי צריך לנהל בית. אנחנו לא צריכים ללמוד כלכלה, אנחנו צריכים ללמוד הגמרא. הגמרא בחולין דף פי דלת, הגמרא אומרת, ויש כאלה שלא יודעים איך להתנהל, והגמרא אומרת, טוב איש חונן ומלווה יכלכל דבריו במשפט, לעולם יאכל אדם וישתה פחות ממה שיש לו. אל תשתגע לי, תקנה לי אוכל ושתייה יותר ממה שאתה.
אל תהיה פזרן.
בדיוק. ילבש ויתכסה במה שיש לו. אתה צריך ילבש ויתכסות כן בהתאם למה שיש לך. ויכבד אשתו ובניו יותר ממה שיש לו. שאין תלויים בו והוא תלוי במי שאמר והיה עולם. דהיינו, אתה מה שתתן להם...
מוטב שהכרטיס אשראי יהיה אצל אשתך.
מה שתתן להם... פעם אמרתי למישהו, תחשוב איזה הקבלה הקדוש ברוך הוא כותבים לך, זה גמרא. הוא אומר לך הקבלה. איך שאתה מתנהל עם האישה שהיא תלויה בך, ככה מידה כנגד מידה התנהלו אליך. כי הרי היא תלויה בך. מה אתה עושה באלה שתלויים בך?
אתה זן ופרנס אותם.
יותר ממה שיש לו?
יותר, אתה מכבד, נותן.
אז זה בעצם התשובה למה ששאלנו.
זה תשובה לקמצנים, ולאלה שקומצים, לא צריך לומר את זה, סליחה, צריך לומר את זה. יש אנשים, אני מכיר, לא רוצה, באמת, יש אנשים שקשה להם עם המידה הזאת, מידת הקמצנות. לא צריך להיות פזרן, לא צריך להוציא כספים סתם, לא צריך להשתולל, צריך לעשות מחושבן, להשאיר. הנה, הגמרא אומרת, פחות ממה שיש לך לעצמך בכל מה שצריך, אבל יש כאלה עם מידת הקמצנות שאתה אומר, תשמע, מה הוא יעשה עם הכסף בסוף? מה בסוף הוא יעשה עם זה? הוא לא נהנה מהחיים, הוא לא קונה שום דבר, הילדים שלו מסכן נראים כמו זה, והוא חוסך וחוסך 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 ולא מוציא מה בסוף קורה עם זה?
הגמרא אומרת על אותו המורה שנשאר לו קבא דמוריקה בצל ירוק בשקית של גוש קטיף, והוא בכה, הוא אמר, עזבו לאחים חילם, למי שרתי את זה? מה עשיתי? אם לבן אדם ניתן ממון, זה בשביל התיקון שלו. אז נחזור לעניין שלנו. אני שואל אותך, אבי, למה בן אדם עכשיו כשהוא רוצה להשאיר, הוא לא צריך, בסדר, להרבות בסחורה, הבנו. הוא אומר, תשמע, אני לא הולך לעשות סחורה, אבל אני רוצה שיהיה לי יותר רווח, אז אני אבחר באומנות שמעשירה יותר. הרי אמרת שאני כן צריך לעבוד בדרך הטבע. אמרת שאני צריך להרבות בסחורה. אם אני צריך להרבות בסחורה, אז אולי אני אבחר גם באומנות שמעשירה יותר. מה אתה אומר? האם גם בן אדם, מה שהגמרא המשנה אומרת, שאין אומנות שאין בה עשירות או עניות, זה לא משנה איזה תבחר. זה לבן אדם רגיל או גם לבן אדם שמעשיר? מה אתה אומר?
אדם רגיל.
אדם רגיל. אז בן אדם עשיר, אתה אומר, אין לכן עמי, יעבוד יותר.
כן.
או, אבל אם המשנה אומרת שאין עשירות
בדיוק.
שמגיעה מאומנות, אין עניות שמגיעה מאומנות, אז זאת אומרת, זה לא משנה מה תעשה. אז למה להרבות בסחורה? כן, מה ההבדל? התשובה היא כך. כשאני בוחר אומנות, אני צריך לבחור איזה אומנות, זה לא משנה לי. כי הרי הכסף לא מגיע מהאומנות. אבל להרבות בסחורה, אתה צריך לעשות השתדלות יותר בגלל שאתה בחרת את המצב שלך.
הלכת לכיוון אחר.
אתה לא פותח באשם 100%. אתה אומר, הקדוש ברוך הוא הרי ידעתן לך, יכולת להיות...
אני יכולתי להסתדר עם ה-20,000 שקל בחודש. אתה רוצה 200,000 שקל בחודש?
אתה לא סומך עליי שאני נותן לך מה שצריך.
אתה רוצה לאכול מעץ הדעת.
בדיוק.
בזה אתה פחת אוכל לכם.
קדימה, אבל איך אתה צריך לעבוד יותר קשה. אבל איזה דבר לבחור, מה זה משנה?
מה זה משנה?
תעבוד יותר קשה, בסדר. אבל מה זה לא משנה? ולכן, למעשה, מה אנחנו אומרים? מה צריך לעשות למעשה? אבי, תסכם לנו.
טוב, אז בוא נעשה ככה סיכום. קודם כל, הרבה מאוד תגובות של מאזינים, והרבה מאוד דברים שכותבים. אנחנו מנסים ככה להתייחס להכל. אז בוא נעשה רגע סיכום. אני רוצה לשאול אותך שאלות הרב בקצרה, ובוא נסכם כל דבר. קודם כל, אנחנו רוצים להגיע להגדרה מהי חובת ההשתדלות, ואמרנו הגדרה היא כזאת. יש לנו שני מסלולים. מסלול של חובת השתדלות רגילה של אדם שרוצה לחיות נורמלי ולפרנס את משפחתו נורמלי, זה כן, לעשות השתדלות. וההשתדלות הזאת היא דורשת ממני...
מינימלית בעיקרון.
ההשתדלות הזאת דורשת ממני לעשות פעולות שיביאו לי את הפרנסה. לא לעשות דברים חריגים כדי להביא יותר, או כדי לעשות יותר פעולות שיביאו לי את הפרנסה.
סיבה טבעית, שזה כן, לא סיבה ינס, טבעית. זה לא ינס.
כל פעולה שאינה עונה להגדרה שהיא להשפיע עליי פרנסה, היא לא בכלל העניין, לא צריך לעשות אותה, לא צריך לעשות אותה, זה הכל. מי שרוצה להיות עשיר ורוצה להגיע לעשירות גדולה והולך על מסלול מראש כזה בחיים, כן ידע שהוא צריך להשתדל יותר, הוא צריך לעשות יותר ולעבוד יותר בתחום הסחורות ובתחום הלקנות ולמכור ובדברים האלה.
איזה אומנות זה משנה? לא משנה,
לא משנה, לא משנה.
אבל הוא גם צריך לדעת שיכול להיות
האם על בסיס זה לבחור קלה או לא?
בוודאי, אמרנו שזה לא משנה, אין לזה שום משמעות.
אין לזה משמעות.
שטות גמורה.
חד משמעית. איך אני יכול לדאוג לחתונת הילדים שלי בעוד 5 שנים, אם למדנו בתחילת השיעור הזה, שבמן עמדנו בניסיון לדאוג לאותו יום?
פוך, רואים שצריך לדאוג רק לאותו יום, צריך לדאוג רק למזון העכשווי. אתה לא אמור להציל את עצמך בחיי המחר.
האם קופת חיסכון מותרת?
אז פה יש לנו בעיה, מה אנחנו עושים בפועל? אז על זה אני רוצה להגיד ככה. יש לנו בעיה. כשבן אדם בא ושואל שאלות, הוא בבעיה. אני רוצה להגיד רק וורט אחד קצר.
אין לנו זמן, אבל בוא ננסה.
בוא ננסה. בשנת השמיטה, תחשוב על העיקר הזה, שזה הכל עולמו, זה כל החיים שלו. עכשיו, זה לא יום אחד, זה שנה שלמה שהוא לא עובד, וגם בשנה הבאה, בשנה השמינית, לא יהיה לו.
נכון.
כי אין לו יבול, הוא לא זרק לו.
וציוויתי את ברכתי.
יפה. אז מה קורה, מה אומרת התורה? וכי תאמרו מה נאכל בשנה השביעית, וציוויתי את ברכתי. התורה מעריכה ומקצרת, אבי. היא מקצרת. למה שאלות ואז תשובות? תגיד ישר, ציוויתי את ברכתי. למה וכי תאמרו מה נאכל? אמר בנועם אלימלך, הוא מביא בשם בבזו שם אחיו, הוא אומר ככה. הוא אומר, בעיקרון אתה היית יכול לשבת רגוע. תקבל את מה שמגיע לך, כמו שאמרנו. אבל כשאתה שאלת שאלות וכי תאמרו מה נאכל, הורדת את ברכת השם. אז לכן מה צריך? וציוויתי את ברכתי. אף על פי כן יהיה ברכה. אז זאת אומרת שאנחנו נמצאים עכשיו במצב של השתדלות, בן אדם עכשיו משתדל, והוא לא רגוע. הוא אומר, מה אני אעשה עם הילדים? איך אני חתן ילדים? אז הוא מוריד מעל עצמו את השגחת השם. זה בעיה. אז לכן אני אומר, לעשות את המינימום, אבל כן צריך להתקדם. אז לכן, בן אדם בא, שם איזה משהו בצד, אם זה מה שמרגיע אותו, עדיף שלא יעשה כלום. הוא מרגיע, שישים משהו בצד. לא יתעסק בזה.
התשובה היא, רבותיי, אז הגענו פה לחידוד של הגדרה נוספת, רבותיי. מותר לחסוך לעתיד, וצריך לחשוב על חתונות הילדים, אם זה בא עם אמונה. אם זה בא ממקום טהור ואמיתי, בורא עולם, אתה בסוף זן ומפרנס.
בלי התעסקות.
אני לא משתגע.
הראש לא מתעסק.
אני לא משתגע בגלל זה.
אולי ושם.
לא נרדם בלילה ובמתח. לא, 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 לא. לא זה מה שמבקשים לך. מבקשים מהבן אדם לעשות השתדלות נורמטיבית, גם אם היא לעתיד. ולדאוג ולדעת שהכל עם אמונה אמיתית.
ואם הייתי באמת בעל אמונה, גם זה לא הייתי עושה.
גם זה לא הייתי עושה.
ואמר לי זה יהודי אחד. אמר לי, מה זאת אומרת? אתה אומר לי, אני חיתנתי את הילדים בזכות זה שהשקעתי והוספתי וזה. אמרתי לו, כן, אני מכיר יהודי ויהודי מקרוב שלא עשה כלום וחיתן את הילדים. איך? כי כולם רצו את הילדים שלו, כולם רצו אותם. אז הכל בסדר, תהיה רגוע.
ומי שרוצה כל יום לאכול סטייק משובח, אז
אם הוא באמת בוטח בהשם, הוא יקבל.
בדיוק. הכל תלוי בביטחון. אז אם כן, אנחנו מסכמים את השיעור שלנו להיום, ולמדנו היום דבר משמעותי בנושא הפרנסה. רבותיי, כולנו ידענו, זה לא חידוש, לא הבאנו את זה כאן פעם ראשונה, הפרנסה זה משמיים. מה שלמדנו היום לראשונה, זה מה הגדרות של ההשתדלות שלנו, ולכן, אדם שעובד בעבודה מסוימת, שדורש ממנו שעות נוספות, לא בטוח שהוא צריך לעשות את זה. אם זה חריג, אם זה מעבר לנורמליות, לא בטוח שצריך לעשות את זה. אלא אם כן הוא רוצה להיות מאוד עשיר, ואז זה לא לפי שעות, זה עבודה בתחום שמביאה לעשירות, בתחומים אחרים, לא אחד שמחתים כרטיס,
לא
מקבל לפי שעה, לא אמנות, כן. דבר שני, למדנו גם שהכל הכל הכל צריך מתחיל ונגמר בנושא של ביטחון ואמונה. אז גם מי שדואג לעתיד ידע שלכתחילה לא צריך לעשות את זה. שעושה את זה יגיד לבורא עולם, אני עושה את זה למה? כי מאוד קשה לי והכל בסדר, אבל אני בוטח בך
בביטחון
שלם, ולכן אני לא מוטרד מהעניין הזה בוקר, צהריים וערב. הרב חיים זעפרני, תודה רבה וישר כוח.
תודה לך אבי.
אפשר לכתוב לנו כל השבוע למייל S 03-593-93. תודה רבה לנתי שונן בהפקה, תודה לפנחס בינדר על הביצוע הטכני. וכן, שבוע הבא אנחנו ב-10 כרגיל כאן ביום רביעי, סדר רביעי. לילה טוב, להתראות. בכל מקום, בכל שעה בשבילי.